בפרחים הדרויה, עם הצילים, יבשות הארבע, וחמה ולבנה, היא הדרויה, ופנים של כל חסד, נעתה, בליבי יחנה, ולהגישנה, כגן של אתנתיה, וליבי יחנה, ולך הגישנה, כגן של אתנתיה, עומיתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו תוהה. עם מבטחים בבודה בדם ובסנדה תביא מזכותם של טובי מעשי יחי לאורה למען כל הבריאה בואי ארתי עשים מבטחים בבודה בדם ובסנדה תביא מזכותם של טובי מעשי לכלי להרע למען כל הבריאה. בואי ארתי ישים מבטחי, אגודה בדרמה ובסנדה. תביא מזכותם של טובי מעשי, לכלי להרע למען כל הבריאה.
ערב טוב. קיבלו אותי אנשים פה בכניסה עם הספר ועם הדיסק. אני מניחה שאתם עוד ידעתם לפניי שהם יצאו. שמחה גדולה. זה התרגום של ספרה של עמה קריסטי, ספר המדיטציה הטיבטי שיוצא בדיוק, בדיוק, just in time, מה שנקרא בביזנס. ואיתו הדיסק שחלק א', בערך מחצית המדיטציות שיש להם בספר מוקלטות כאן בעברית. תודה רבה למפיקים שעבדו סביב השעון ברגע האחרון. זה דורית וזה גלעד והצוותים שלהם. ולירן וארנון וסקוט שעזרו בהקלטות של המדיטציות. זה תמיד היה ברגע האחרון. וכמובן אילן, שבלעדיו לא היה יוצא הספר. ואני מניחה שגליה עזרה בשקט בשקט בחשאי בצנעה. אז תודה רבה. השגנו סיים השנה בקצב הפרסומים שלנו וההוצאה לאור, שלא לדבר על שאר הדיסקים שממשיכים לצאת מן המחבש ואנחנו ממשיכים לעדכן אותם. יש כאלה שעוברים עריכה שנייה ותקבלו אותם עם פייסליפט. אז תודה רבה. תודה רבה, דורית. דורית עובדת סביב השעון כדי לאפשר את זה. אנחנו עכשיו בשיעור מספר 9 של קורס מספר 18. ואנחנו עוברים על קורס 15 עכשיו. שני שיעורים שמוקדשים לעבור על ה... תמצית של קורס 15. אי אפשר לעשות את קורס 15 בשני שיעורים, אפילו בעשרה שיעורים היה קשה. אז אנחנו רק נעבור על הרעיונות הכי חשובים. אם שמתם לב, בקורס הזה אנחנו מוציאים מכל נושא רעיון מרכזי או כמה רעיונות מרכזיים שהם חשובים לקחת אותם, ללכת איתם, לזכור אותם. לא שהשאר לא חשובים, מאוד חשובים וחשוב לחזור וללמוד את הקורסים במפורט, בפירוט ולעשות את השיעורים וכך הלאה. אבל אם אתם צריכים ככה דבר אחד מכל קורס, או שני דברים מכל קורס, זה הדברים שאתם מקבלים בקורס הזה. כאילו, אנחנו מוציאים את התמצית. אז קורס מספר 15 עסק בנושא החשוב של טרנגה. אמרו טרנגה? טרנגה. טרנגה מעושה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, בכל מסורת רוחנית. וזה נוגע בשאלה המאוד חשובה, מתי האדם שהתחיל את המסורת, שעליו מתבססת המסורת, מתי הוא התכוון למה שהוא אמר כפשוטו, ומתי צריך לקחת את זה כדיבור מושאל, כדרש. למשל, הדוגמה המפורסמת שנתנו, כשהבודה אמר, הרוג את אביך ואת אמך, במקום הוא אחר הוא פירט את כל החטאים האיומים ביותר שאפשר לעשות, וזה אחד מהם. זה אחד האיומים ביותר שאפשר לעשות. במקום אחר הוא אומר, פתאום הרוג את אביך ואת אמך. האם הוא התכוון כפשוטו? אז ברור שלא. ברור שלא. כל בר דעת יבין שזה לא. למה הוא התכוון שם דרך אגב כשהוא אמר, הרוג את אביך ואת אמך? במקום ההוא כשהוא אמר את זה, הוא התכוון, אם אתה לא מסוגל לתרגל היטב את הדרך הרוחנית בתנאי הבית, אז תעזוב את הבית. זה יותר חשוב לתרגל מאשר כל הדברים שמסיחים את דעתנו. למה? כי אם לא נתרגל את הדרך הרוחנית, אנחנו והמשפחה וכולם נמות ממילא. לא יצא כלום. זה יותר חשוב. כמובן, אם אתה יכול ליצור תנאים שאתה יכול לתרגל בבית, ואנחנו מלמדים מספיק כדי שאתם יכולים לתרגל את זה בכל מקום, אז זה לא נחוץ. אבל זה המשמעות של טרניה. המדע של מתי לפרש את מה שהמורה או הנביא או המנהיג הרוחני אמר והתכוון כפשוטו, ומתי הוא לא התכוון כפשוטו. וזה סופר חשוב, כי מורים אומרים דברים שונים, בזמנים שונים, לקהלים שונים, בהקשרים שונים. ולא רק מורים, כולנו ככה. ומאוד קל לקחת מדברי המורה ולהשתמש בזה להצדיק את מה שאני רוצה, את מה שמתאים לי. וכל מלחמות הדת הם כאלה. כל מלחמות הדת הם כאלה. לוקחים הובאה, ככה כתוב בספר הזה, או ככה הוא אמר, ומשתמשים, ואנחנו רואים אנשים שהם בעלי נטיות תוקפניות או קיצוניות, לוקחים ומשים אסמכתות בכתובים, למה המורה או הנביא או האלוהים אמר לנו להיות תוקפנים. אנשים לוקחים מתוך הדברים להצדיק נטיות שהן לחלוטין לא קדושות. אז זה הנושא של הלימוד בשיעור הנוכחי. ויש כללים להחליט מתי לקחת דברים כפשט ומתי לקחת דברים כדרש. וזה מאוד חשוב, כמו שאמרנו, מהסיבה שמניתי עכשיו, שיש השחתה בלימוד. סיפרתי לכם פעם את הסיפור, סיפור מאוד נחמד, על בנג'מין פרנקלין, שהיה מהאבות המייסדים של האומה האמריקאית. הוא היה איש עמיד, היה בעל דפוס, והיה גם איש מאוד מעניין, מאוד חושב, מאוד מקורי. הוא שמר יומן דרך אגב. הוא היה אכלן גדול, היה בעל קרס, הוא אהב לאכול. בשלב מסוים, בעקבות הרבה חשיבה לוגית, הגיע למסקנה שזה לא נכון לאכול בשר. זה פשוט לא נכון להרוג בעלי חיים בשביל החיים שלי. זה לגמרי לא הגיוני. אם אני רוצה חיים, אז איך יבואו לי חיים מלקחת חיים? לא יכול להיות. אז הוא הגיע למסקנה הזאת והוא שמר על צמחנות, ויום אחד הוא מצא את עצמו על ספינה לצרפת, לקיים איזה מסע ומתן מדיני בשם האומה האמריקאית שבדרך, וזה היו ספינות מפרסיים. ונקלעו למצב שבו הרוח פסקה והספינה עומדת ולא זזה והם תקועים באמצע הים, והם התחילו לדוג דגים ולצלוט אותם ולאכול אותם, וכנראה שלא היה הרבה אוכל אחר, והוא היה אכלן והריח היה מגרה, אבל הוא אומר, אבל אני צמחוני, אני לא יכול לאכול דגים. ואז הוא הסתכל איך הם מנקים את הדגים כשהם מכינים אותם ופותחים את הבטן של הדג, ומתוך הבטן של הדג הגדול יוצאים הרבה דגים קטנים. והוא אומר, אז אם הדג הגדול אוכל דגים יותר קטנים, אז אין מניעה שאני אוכל את הדג הגדול. והוא אוכל את הדגים, ואחרי זה הוא חוזר מהמסע ומשחזר את מה שקרה, והוא אומר, הוא ראה איך ההשתוקקות שלו, הסמסרית, גרמה לו לעוות את ההיגיון שלו, מצד הצדקה הגיונית כדי להצדיק בעצם השתוקקות סמסרית לגמרי לבשר. אז מאוד קל, מאוד קל לנו כשבא הנגע רוחני לכופף את הדברים כדי להצדיק את הנגע הרוחני שלנו. למעשה אנחנו עושים את זה כל הזמן. קודם בא הנגע רוחני, בגלל איזשהו גירוי חיצוני, בגלל אי הבנה שלנו של האובייקטים וכל מה שמנינו בשיעורים הקודמים, ואחרי זה אנחנו מוצאים הצדקה, למה אני צודקת. זה כל כך נטוע בנו, ואנחנו כל כך נופלים לשם בקלות. הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים באים לדרמה ומתלהבים מדרמה ומשתכרים מן היופי של הדרמה, ואחרי 3 שנים שהם בדרמה מסתכלים איך הם חיים ואיך הם מתנהגים ולא רואים שום שינוי. הם ממשיכים לעשות אותו דבר, אבל עכשיו הם מצאו הצדקות בדרמה, למה הם יכולים לעשות אותו דבר. למה זה כתוב, למה זה בסדר לעשות אותו דבר. אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. הנושא שלנו עכשיו זה השאלה הזאת של פשט ודרש. אז טרנגה זה המדע הזה של למה התכוון הבודה בדבריו. את הנושא הזה מלמדים במנזרים במשך בין חצי שנה לשנה, אחרי 12 שנה שלימדו את הפראז'נה פרמיטה, ולפני שנכנסים למדיימיקה. ולפני שנכנסים למדיימיקה, לומדים איך ומתי לפרש את הבודה באיזה צורה. הטקסט שעליו עברנו בקורס 15 היה לקשה נימפו, אמרו לקשה.
לקשה
נימפו. טרנגה לקשה נימפו, זה השם המלא. אמרו טרנגה. לקשה. נימפו. טרנגה אמרנו כבר, כן? זה הפשט ודרש. לקשה טוב, שזה להסביר. לקשה זה הסבר טוב. ונימפו זה לב, פה זה תמצית, אז זה תמצית ההסבר הטוב על אומנות האינטרפרטציה, ככה קראנו לזה בעברית. זה ספר שכתב ג'טסון קאפה הגדול, נחשב אחד הספרים הגדולים ביותר שהוא כתב אי פעם. הוא כתב אותו במהלך כתיבת ספר אחר, על דרך האמצע ועל ריקוד, טקסט מאוד גדול ונפלא על ריקוד. באמצע הספר הזה הוא נתקל בקושי. זאת אומרת, ג'טסון קאפה הולך וכותב ספר נפלא על הריקוד, ובאמצע הוא נתקל בקושי. הוא נתקל בדברי הבודה, שלכאורה נראים כסותרים זה את זה. ואז בגאונותו הגדולה הוא יושב וכותב את הספר טרנגה לקשה נימפו. המחצית הראשונה של הספר מוקדשת לרעיונות של מה שקראנו אסכולת רק תודעה, אסכולה מסוימת על ריקוד, והמחצית השנייה מוקדשת לרעיונות של המדיימיקה, שני החלקים של המדיימיקה. והספר בעצם מציג מחלוקת שיש בין שני המחנות האלה, בין שתי האסכולות האלה, לגבי למה הבודה התכוון כשהוא דיבר על ריקוד. ולמעשה כשמסתכלים למה הבודה התכוון כשהוא לימד על ריקוד, רואים שהוא לימד כמה וכמה גרסאות על ריקוד, אפשר לארגן את זה בשש גרסאות שונות. בסדרה 2 של יוגת הלב הטיבטית קיבלתם קצת לימוד על זה. היום נעשה את זה גם. אז הוא לימד 6 גרסאות של ריקוד, וחמש מהן לא נכונות. אז אתם פותחים סוטרה, אתם פותחים לימוד של הבודה, ויש שם לימוד על ריקוד. מי יחליט מה נכון, מה לא נכון? לפי מה נחליט איזה מהגרסאות נכונה? מתי הבודה אכן התכוון כפשוטו למה שהוא לימד, ומתי זה דיבור מושאל, שיש לפרש, או שיש להמשיך וללמוד? וזה עוד יותר גרוע, כי כשהבודה לימד את הגרסה של אסכולת רק תודעה על ריקוד, שמה הוא העביר ביקורת על הלימוד שהוא עצמו נתן כשהוא לימד את האסכולה של דרך האמצע. הוא אומר, לא התכוונתי למה שאמרתי. לא ככה. זה היה מוגזם, זאת הייתה הקצנה. אני צריך לעדן קצת ולהסביר פרטים. הבודה אומר, הבודה מבקר את עצמו. אז האם אני יכולה לקחת את הבודה כאסמכתה להחליט מתי פשט מתי דרש? כשהבודה אומר את זה יש לקחת כפשט ואת זה יש לקחת כדרש, האם האמירה הזאת היא פשט או דרש? לא, כי כשהוא לימד את האסכולה שדרך האמצע, הוא ביקר את מה שהוא אמר קודם. באסכולת רק תודעה. הבודה במקומות שונים אומר זה מה שאמרתי קודם. זה לא היה שלם, זה היה חלקי. אז עכשיו, למי אני אלך להחליט מה כן מה לא? כי אפילו הבודה, לפעמים הוא אומר ככה, לפעמים הוא אומר ככה. אז מה אני צריכה לעשות? אז זה נושא מאוד קשה. מתי פשט, מתי דרש. אז הדבר הראשון שג'טסון קאפה בספרו עושה, זה מתאר לנו את הבעיה. תראו, יש לנו בעיה. וג'טסון קאפה, אולי הבודיסט הגדול ביותר שהתהלך על פני האדמה הזאת, אומר שאנחנו לא יכולים להסתמך על דברי הבודה כשהוא אומר על מה עלינו להסתמך. זה מה שאומר ג'טסון קאפה, גדול הבודיסטים שהיו איתם. וזה מדהים. זה מדהים, החשיבה הלוגית והכנות והיושר וחוסר הפשרה. אז על מה אני כן אסתמך? הנה מה ג'טסון קאפה אומר. אך ורק על ההיגיון שלי. כל אדם ואדם אולטימטיבית, בסוף, הוא יכול להסתמך אך ורק על ההיגיון שלו. וזה עמוק וזה מדהים. הבודיסט הכי גדול שהיה אי פעם, המורה הכי גדול שיש לנו, אומר, אתם לא יכולים לקבל את דברי הבודה על פניהם. אתם רק יכולים לקבל מה שבדקתם בהיגיון שלכם, והגעתם למסקנה שזה הגיוני, שזה מסתדר לכם. איפה אתם מוצאים בדתות או מסורות רוחניות, תקביעות כאלה? זה מדהים וזה מעיד על הגדולה של הלימוד. הלימוד מאוד לא מעודד אמונה עיוורת, כי אמונה עיוורת לא תחזיק מעמד בשעת מבחן. היא לא יכולה לשחרר אותנו. והבודה אמר את זה. אל תיקחו שום דבר ממה שאני לימדתי בלי לבחון, והוא לימד אותנו איך לבחון. וזה מאוד מדהים, כי מה שג'טסון קאפה אומר לנו, זה שאני, האדם הסמסרי, הנורמלי, הלא מואר, היא הפוסקת האחרונה על מה שאמר הבודה, ישות מוארת. אני הפוסקת האחרונה. והבודה אמר את אותו דבר. הבודה נתן שלושה מבחנים, ועמד על כך שלא נקבל שום דבר ממה שהוא לימד, בלי להעביר אותו בשלושת המבחנים האלה. וזה אחד האספקטים האטרקטיביים ביותר בלימוד הבודיסטי. הבודה אומר, אם זה לא עבר את המבחנים האלה, אל תקבל את זה. יש לנו הרבה מסורות רוחניות כאן בארץ. יש את המסורת היהודית, גם לה יש הרבה גוונים וצורות, נכון? יש הרבה מסורות אחרות שמגיעות לארץ והרבה מורים שמגיעים לארץ. דיברנו על מערכת של אמונות מהבית, מהבית ספר, מהסביבה, מהתרבות, מכלי התקשורת. אז בעצם אנחנו שטופי אמונות. למה אנחנו עדיין ממשיכים לחפש? למה לא נשארנו איפה שהיינו? ואם אתם מסתכלים מה הביא אתכם לכאן, אם תסתכלו באמת מה הביא אתכם לכאן, למה באתם ללימוד הזה? אם תסתכלו היטב ותבדקו אחורנית, תראו שכל אחד מכם נמצא כאן, בגלל שאיפה שהייתם קודם, לא הסתדר לכם עם אחד המבחנים שעוד מעט נמנה. באופן טבעי, אנשים הולכים ומפעילים את המבחנים האלה על האמונות שאנשים מנסים ללמד אותם, או למכור להם, או מה שזה יהיה. ואם זה לא מסתדר, הם ממשיכים לחפש. ואם זה גם כאן לא יסתדר, אתם תמשיכו לחפש. זה איך שזה יהיה. אז בעצם אתם כבר עושים את זה. בעצם אתם כבר שומעים לימוד, שומעים תורה מסוימת, ואתם בודקים איך זה מסתדר, למשל כנגד ההתנסות האישית שלכם. האם זה תואם את ההתנסות האישית שלכם? האם מה שהמורה או המורה הזאת אומרים, קונסיסטנטי עם מה שאתם כבר יודעים? או עם מה שהגיוני בשבילכם? ואם לא, אתם תמשיכו לחפש. אז בעצם, אם אתם פה, אפשר להגיד שאתם כבר מתרגלים טרניה, רק אולי לא שמתם לב. אולי עוד לא ניסחתם את זה לעצמכם בצורה ברורה. אז לשלושת המבחנים אנחנו קוראים, אמרו צ'פה? סום. צ'פה? סום. אז אלה שלושת המבחנים שהבודה לימד, זה עוד לפני שהגענו לספר של ג'טסון קאפה. הבודה לימד אותם. כמבחנים לבחון את מה שבאים ללמד אותנו. ואלה לקוחים מהעולם של בדיקה של לבדוק זהב. אז בימי קדם, זהב היה מטבע עובר לסוחר, ואם אתה הולך ומוכר את שדה הטירה שלך תמורת גוש של זהב, מוטב שתדע שזה באמת זהב ולא איזה מתכת חסרת ערך. אז בימים ההם, וכנראה גם היום, אנשים בוחנים זהב בשלושת המבחנים האלה. הראשון הוא לחתוך אותו, כי אולי זה גוש עופרת מצופה בזהב, אז הראשון הוא לחתוך אותו. השני הוא להתיך אותו, השלישי לשפשף באיזה אבן בוחן. הזהב שאנחנו מנסים לבדוק זה הלימוד שאנחנו מקבלים. למה אלה מתאימים כשבודקים לימוד? המבחן הראשון, האם הלימוד שאני שומעת, התורה שמוכרים לי פה, האם היא תואמת את ההתנסות האישית שלי? אתם זוכרים איזה נונסון צמא? צמא הייתה תפיסת תקפה, נונסון צמא תפיסת תקפה ישירה. ישירה. הרבה אנשים שמגיעים לדרמה, מגיעים בעקבות איזשהו סבל שקרה להם. ולא רק לדרמה, הרבה אנשים נפתחים לתרגול רוחני או לדיסציפלינה רוחנית בעקבות סבל. אתם רואים אנשים מאבדים מישהו יקר ואז הם מתחילים ללכת לבית כנסת הרבה פעמים. הרבה פעמים אובדן או סבל אישי פותח משהו רוחני אצל אנשים, פותח חיפוש, מתחילה תפנית, מתחילה התפכחות מהאחיזה בדברים ברמה הארצית. ואם מתמזל להם המזל, הם פוגשים את הלימוד המדהים של הבודה על סבל. וכשאנשים הם במגע ישיר עם סבל, במגע אישי עם סבל, לא מהשמועה, לא משמועה, אלא במגע אישי, כואב, כואב. הם יכולים לשמוע את האמת המדהימה בתיאור של הבודה על סבל. התיאור שלו שאומר שכל מה שקורה בעולמי בסופו של דבר קשור למוות. שבסופו של דבר אאלץ לאבד כל נכס שיש לי. אנשים חווים אובדן של נכסים או כסף או מתרוששים או יורדים מנכסיהם. כל נכס אני אצטרך לאבד, כל אחד מאיתנו. לא חשוב כמה כסף יש לכם. כל אחד מאיתנו ייאלץ לאבד כל נכס וכל כסף שיש לכם, במידה שיש לכם. כל אחד מאיתנו ייאלץ יום אחד לאבד את כל הידידים והחברים שיש לו. כל אחד מאיתנו ייאלץ יום אחד לאבד את כל קרוביו, את כל האהובים עליו. וכשזה קורה למישהו, והוא רואה את התיאור הזה של הבודה, הוא אומר, זה אמת, זה מתאים לחוויה שלי. ככה זה עם קרובים, עם אהובים, עם ידידים, עם כסף, עם בריאות, עם ג'ובים, עם קידום, עם מעמד, עם יופי. כל זה ילך, את כל זה נצטרך לאבד. וכשמתחילים הקמטים להתרבות, אנחנו כבר מבינים את זה. עד גיל מסוים לפחות אולי לא מבינים. יום אחד מסתכלים בריא ומבינים. כל זה ילך. והתופעה הזאת היא כל כך אוניברסלית, בכל ההיסטוריות בעולם, בכל הארצות בעולם, בכל המסורות בעולם, בכל הרמות הכלכליות שיש בעולם. אנשים מאבדים כל הזמן את כל מה שיש להם. כל הזמן. וכשהם נמצאים בתוך הכאב, כשהם פוגשים את הכאב, את הסבב, מתעוררת שאלה, נכון? אז מה הטעם? אז מה הטעם? אז מה הטעם של החיים? למה לחיות? אם כל מה שעמלתי בשבילו בחיי, אני אצטרך לאבד. למה בכלל להישאר פה? אז השאלות האלה, שלמשל מנינו עכשיו, קשורות במישרין לחוויה האישית של אנשים. דברים שאנשים חוו אותם, התנסו בהם. ואז, כשהם פוגשים את הלימוד של הבודה, למשל, הם רואים שהבודה דיבר בצורה מדהימה על הסבל, על רמות שונות של סבל. ותיאורים מפורטים ומדויקים על סבל. וזה מאוד אטרקטיבי לנו. אנחנו מחפשים משמעות בסבל, אנחנו מחפשים הסבר למה זה קורה. כי זה מאוד כואב. וזה לא הגיוני שיש איזו ישות רחומה וחנונה ש... יצרה אותנו עם סבל. זה פשוט לא הגיוני, אנשים מתפכחים כשזה קורה. אז זה המבחן הראשון, אנחנו משווים את הלימוד כנגד החוויה האישית, ההתנסות האישית. אלא מה? לא את כל חלקי הלימוד אנחנו יכולים לחוות באופן אישי. את האמת הראשונה של הבודה על הסבל אנחנו יכולים לחוות באופן אישי, ומי שחווה אותה ויש לו מזל, יש לו כלווה, עשה הרבה חסד, הוא מתעורר מתוך זה אל תוך לימוד שיכול להוציא אותו מסבל. החלקים האחרים יותר קשה לחוות באופן אישי. אז מה אנחנו נעשה שם? שם בא המבחן השני. המבחן השני בא במקום שאין לי נונסון צמא, אבל אולי יש לי ג'פק צמא. ג'פק צמא זה התפיסה התקפה שבאה בעקבות חשיבה דדוקטיבית, חשיבה הגיונית, העסקה הגיונית. אתם זוכרים, עשינו את זה? מה יש לי ביד? כולכם רואים, יש לכם נונסון צמא, אני מחזיקה את. מה יש לי עכשיו ביד? עדיין אתם סבורים שאני מחזיקה את, כי ראיתם אותו לפני רגע, ולא שמעתם נפילה ואתם לא רואים שום דבר פה, אז אתם, יש לה את. אז זה ג'פק צמא, זה חשיבה הגיונית. חשיבה דדוקטיבית שאנחנו עושים אותה כל היום. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, דברים שאני לא יכולה לראות במישרין, האם הם תואמים את ההיגיון שלי? למשל, בחיים האלה שלי עוד לא חוויתי מוות, אני עוד חיה. מאז שנולדתי, עוד לא מתתי. אז אני לא יכולה לדבר מחוויה אישית ישירה על המוות שלי, נכון? אני לא יכולה, כי עוד לא מתתי. עד שאני לא אמות, אני לא אמות. אבל אני מסתכלת על הקרובים שלי ועל הסביבה שלי ועל העיתונים, ואני שומעת הרבה על מוות, וראיתי את ההורים שלי נפטרים, ואז אני אומרת, כנראה שזה גם יקרה לי. כנראה שיום אחד זה גם יקרה לי. זה לא נונסנסמה, נכון? עוד אין לי התנסות ישירה במוות, לפחות לא בחיים האלה. אבל יש לי חשיבה דדוקטיבית שמאשרת את העובדה הזאת שכנראה גם אני אמות. אז כשלורד בודה אמר שכל אחד מאיתנו יצטרך לפגוש את המוות, אלא אם כן נעשה משהו מאוד רדיקלי, ונצטרך לאבד את כל מה שיש לנו, אז למרות שזה עוד לא קרה לנו, אנחנו יכולים בחשיבה דדוקטיבית להגיע למסקנה שזה אכן נכון. לא צריך להיות גאון גדול כדי להגיע למסקנה הזאת. אז אם ככה, האם זה הגיוני לעשות את המדיטציה על מוות? או שזה סתם איזה סיפור שמישהו המציא? לא, זה מאוד הגיוני, כי אני עומדת למות. אני לא יודעת את זה מהתנסות ישירה, אבל אני מספיק משוכנעת מכל מה שאני יודעת בחיים שלי שאני עומדת למות, ולכן זה הגיוני לעשות את המדיטציה על מוות, כי היא יכולה לעזור לי. כמובן זה חל על דברים כמו ריקות, שעוד לא חווינו ישירות, כמו שאנחנו עושים בסיפור של העת והאדם והכלב, אני יכולה באמצעות ההיגיון להבין שהדברים אין להם קיום עצמי כפי שהם מופיעים לי. אני יכולה להבין את זה. ההבנה הזאת מבוססת בחשיבה הגיונית. אז המבחן השני שאנחנו מיישמים על לימוד שמביאים לנו זה האם הוא תואם את ההיגיון שלנו, האם זה הגיוני. ואתם חייבים להפעיל את זה, ואתם מפעילים את זה anyway. אנשים שלא מפעילים את זה, יכולים שנים ללכת בעקבות מורה מסוים, או אמונה מסוימת, או תורה מסוימת, ותגיע שעת מבחן ותבוא התפכחות קשה. ואנחנו פוגשים את זה בכל הדתות בעולם. אם אנשים לא בדקו באופן הגיוני עד הסוף, עם היגיון בריא וטוב, את מה שהם מוכרים להם, יבוא רגע של התפכחות. עלול לבוא. אז זה המבחן השני. המבחן השלישי, הוא נוגע למצבים שאדם מנסה ללמד אותי משהו שאני עוד לא מאמינה בו, ושאני אפילו לא יכולה באמצעות ההיגיון לבדוק אותו. כמו למשל, על המנגנונים של קרמה. אני אפילו באמצעות ההיגיון לא יכולה לבדוק את זה. אז מתי אני אחליט ללכת בעקבות זה ומתי לא? וזה דבר מכריע, כי הלימוד העיקרי והחשוב ביותר יהיה תמיד כזה שאנחנו לא ראינו בעצמנו, ואנחנו לא יכולים אפילו באמצעות ההיגיון להסיק. מה אני עושה אז? אז אני הולכת ומסתכלת על המורה עצמו. אז אני מסתכלת על מי זה שמלמד אותי, האם הוא אמין בעיניי? האם אני יכולה להאמין למילים שלו?
זה נקרא לונגי צמא. הסתמכות על כתבים או הסתמכות על סמכות.
ואז אנחנו צריכים לבדוק את המורה עצמו. ואנחנו עושים את זה בחיים גם מחוץ לכיתה וללימוד הרוחני. אתם עושים את זה כל הזמן. מישהו בא ואומר לכם משהו שאין לכם דרך לוודא ולאמת. הם אומרים, העולם מתמוטט מחר. אין לכם דרך לבדוק את זה. אז אתם צריכים להחליט להאמין לו או לא. להתחיל עכשיו לאגור מזון וללכת למקלט או לא. אז לפי מה תחליטו? אז אתם מסתכלים, האם זה אדם שעד עכשיו שיקר לי או לא שיקר לי? עד עכשיו דיבר אמת או לא אמת? האם עד עכשיו יכולתי לסמוך על מה שהוא אמר או לא? ולפי זה כנראה תחליטו. דוגמה פשוטה, מישהו ממליץ על סרט. פעם אחת הלכתם לפי המלצה שלהם, לא עבד. פעם שנייה, לא מצליחים. פעם שלישית, אולי כל אותם מינו להמלצה שלהם. לנו היה חבר כזה שכבר נפטר. הבת שלי היא חובבת סרטים, אבל היא חובבת סרטים מאוד מיוחדים ויוצאי דופן. והיא הייתה ממליצה לסרט, ואני הלכת בעקבות ההמלצות שלה. ואמרתי, אבשלום, גילה המליצה לסרט, בוא נלך לסרט. אז פעם אחת הוא הלך, פעם שנייה הוא הלך, פעם שלישית הוא אומר, גילה המליצה לסרט הזה, אני אף פעם לא יודע. הוא כבר בדק שהוא לא יכול לסמוך על ההמלצה שלה. אני לא מתאכזבת מההמלצות שלה. אז בשבילי היא סמכות. אז אנחנו עושים את זה כל הזמן, בדברים קטנים ובדברים גדולים. אז האם אנחנו יכולים אכן לאמת שהבודה הוא אמין? מה שאנחנו קראנו בקורס 4, צמא קבו, אתם זוכרים? אמרו צמא?
צמא.
קבו. צמא זה תפיסה תקפה, או תפיסה נכונה, תלוי באיזה הקשר מתרגמים, וקבו זה אדם. אז צמא קבו זה אדם שהוא בעל תפיסות נכונות. ואנחנו תרגמנו הפך אמיתי, אתם זוכרים? בקורס 4. הוא הפך לאמת עצמה. כי התפיסות שלו הן כולם נכונות. הוא הפך לאמת עצמה. אבל איך אני יכולה לוודא את זה? איך אני יכולה לקבוע את זה? אז הנה דרך אחת, לא פשוטה. אתם הולכים ולומדים הרבה כתבים בודיסטיים, משקיעים הרבה זמן, הרבה שנים, הרבה מאמץ, ולומדים הרבה כתבים ומנסים להבין אותם ובודקים אותם לפי המבחנים השונים, ואתם מגיעים למסקנה שיש שם אמת. אחרי שעשיתם את זה במשך תקופה מסוימת והשתכנעתם שזה מורה גדול ועל זה אפשר לסמוך, אחר כך בא כתב חדש שעוד לא פגשתם, נניח שאתם יכולים לדעת בוודאות שזה בא ממקור מוסמך, זה אכן דברים שהבודה אמר, שזה גם עניין, צריך לוודא שזה אכן משהו אותנטי. אבל נאמר שהשתכנעתם שזה כתב אותנטי, שאתם לא מכירים ואתם לא יכולים לוודא ישירות מה שכתוב שם, אבל עד עכשיו כל מה שלמדתם מהמורה הזה כבש את לבכם והדהד נכון. עד עכשיו אתם מוכנים לתת לו צ'אנס, אתם מוכנים לתת קרדיט לדבר נוסף שעוד לא פגשתם, נכון? זה איך שזה הולך באופן טבעי. הכתבים הבודיסטים אומרים שהדבר החשוב ביותר לבסס לעצמנו זה את האמינות של הבודה. אנחנו צריכים להשתכנע באמינות של הבודה כדי שנוכל ללכת בעקבות תורתו. והם אומרים שהדרך הטובה ביותר להשתכנע באמינות של הבודה זה להסתכל בתיאורים שלו של סבל. מכל המורים הגדולים בעולם, הבודה היה היחיד שנתן תיאורים כל כך מדויקים ומפורטים של סבל. האמת הראשונה על הסבל. הבודה אמר, הכל סבל. זה מה שהבודה אמר. אתם הולכים למסורות אחרות, הם יגידו, לא צריך להגזים, יש גם יופי בחיים. חצי חצי. 10%, משהו, ייתנו לכם תיאורים שונים. אבל יגידו, יש גם דברים טובים. הבודה אמר, הכל סבל. הבודה אמר, פרצוף של ילד חמוד, סבל. שקיעה יפה של השמש, סבל. הבריאות היחסית שיש לי עכשיו, אם אני עכשיו בריאה, סבל. זה מה שהבודה אמר. אם יש לי עכשיו רכוש וכסף, סבל. אם יש לי מערכת יחסים טובה עכשיו, הבודה אמר, זה סבל. המערכת הטובה שיש לי היא סבל. זה מה שהבודה אמר. היה אדם אחד בזמנו שהיה לו החוצפה או העזה לקום ולהגיד, הכל סבל. הוא אמר שכל דבר, או שהוא ברגע זה גורם לנו כאב וסבל, או שהוא יגרום לנו עוד מעט סבל. כי כל הדברים שמנינו, הילד הקטן והחמוד, אם יאריך ימים, יראה מחלה, יראה זקנה, יראה מלחמות בחייו, ובסוף ימות. זה הקטן החמוד, חייו יהפכו לסבל, זקנה היא סבל. הסבל מקנן בו מרגע שהוא נולד. השקיעה יפה תסתיים, מערכת היחסים תסתיים, הכסף ילך, היופי ילך. כל הדברים האלה, סבל. או שהם סבל עכשיו, או שהם סבל עוד מעט, ואז זה כמו סבל. זה רק עניין של זמן. וזה חל על כל דבר טוב שיש לנו. כל דבר טוב שיש לנו יבוא יומו, והוא יארס. עכשיו, זה לא מאוד פופולרי כשמישהו בא ואומר לכם את זה, נכון? אם אדם רוצה למשוך אליו חסידים ומאמינים, הוא ירקח את הדברים. הבודה לא ניסה לרקח כלום. הוא אמר את הדברים כהווייתם. ואדם שמחפש אמת ושחווה, יתחבר לסבל, רואה את האמת שכתובה שם. ואז הוא מתחבר לזה. כי למה מערכות יחסים מתקלקלות? למה מתקלקלת מערכת יחסים? למה מישהו שהיה האדם הכי אהוב עליי, אותו אני צריכה לאבד? או שהוא פתאום עוזב אותי, או שנפטר? למה? למה זה ככה? למה מה שהיה האהבה הכי גדולה הופך לשנאה הכי גדולה? למה זה ככה? למה כל המערכות האלה מתחילות, מגיעות לשיא ויורדות? הבודה אמר פשוט מאוד, הם הסתיימו פשוט משום שהם התחילו. אני צריך למות פשוט משום שנולדתי. לא צריך שום דבר נוסף. לא חייבת להיות מחלה קשה, לא חייבת להיות תאונה. הגוף הזה לבד, יפה מאוד, יהרוג אותי. הגוף שלי, זה שאני מטפחת ומוציאה עליו את כל הכסף והולכת לספריות ולקוסמטיקאיות וכל זה, הגוף הזה הוא זה שיהרוג אותי. בעצמו. לא צריך שום דבר נוסף. וככה כל דבר בחיים שלי יארס משום שהתחיל. אז כמובן, זה מאוד רדיקלי. בטח צצות לכם הרבה שאלות וקושיות. אם הן צצות לכם, תפעילו עליהם את שלושת המבחנים. אם תבואו אליי, זה מה שאני אגיד לכם לעשות ממעלה. אז אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם. נגיד ככה, גם אם קשה לכם לקבל את הדברים, ואני מניחה שאם אתם חדשים ואתם לא שמעתם את זה עוד מספיק, זה אולי יהיה קשה ויבוא, רגע, אבל מה עם זה ומה עם זה? אתם חייבים להודות שאתם לא יכולים להכחיש אותה. עכשיו, יש פער. זה לא אותו דבר לקבל דברים ולא להיות מסוגלים להכחיש אותם. זה לא אותו דבר, זה לא אותה רמה. אבל לפחות אם תנסו להכחיש את מה שאמרתי, שזה הבודה אמר, לא תצליחו. ואותו דבר כשאנחנו מגיעים לריקות למשל, אותו דבר. הריקות זה לא משהו שאנחנו חווינו ישירות, אבל יש אנשים שבאים לכל מורה שמלמד על ריקות, כולל אותי. באים אנשים ואומרים, אבל אני כבר ראיתי ריקות. הייתה לי חוויה, אני ראיתי ריקות. במסורות מסוימות אפילו מעודדים חשיבה כזאת, מדברים על סטורי. ככה פתאום משום מקום, בום, הייתה לי חוויה מדהימה וראיתי ריקות. אז זה קורה פתאום באיזה נסיבות מיוחדות ולא צריך ללמוד כל כך הרבה. יש איזה הבזק של תובנה וזהו, בחיים משתנים. הנה מה לורד בודה אמר. בסוטרה שנתבקשה על ידי רשטרפלה. הבודה אומר שהיצורים נודדים כאן, זאת אומרת, בסמסרה, בחיים הסובלים, משום שהם לא מבינים את הדרכים של הריקות. זה מה שאומר הבודה. ואלו שהם בעלי חמלה, דהיינו הבודות והבודיסטוות, משתמשים בטאפקט מיומנויות שונות ובדרכים מחוכמות שונות, ונותנים מיליוני הוכחות של ריקות, ונימוקים והנמקות לוגיות וכך הלאה, כדי להביא אותם לתפיסה של ריקות. אמרו טאפקה?
טאפקה.
אז טאפ זה שיטה, וכה לבד זה חוכמה, אז ביחד זה שיטה מחוכמת, או אמצעים חכמים, כדי לעזור להביא את היצורים להבנה של ריקות. הבודה אמר את זה, שהיצורים נודדים בגלל שהם לא מבינים את דרכי הריקוד, ויש צורך ללמוד הרבה כדי להגיע בסופו של דבר להבנה הישירה של ריקוד. בקורס 13 דיברנו על שני סוגים של שלילה. היה שלילה של דבר שאיננו, מגק, והיה דבר שהוא לא כפי שהוא נראה, מאינגק. זה היה הנזיר השמן של אוכל בשעות היום. הוא לא כמו שהוא נראה. אז טאפקה זה בגדר מיינגק. הם אף פעם לא מה שהם נראים. ויש כאלה דוגמאות בספרות. הולכים מורה ותלמיד, והמורה פתאום פונה אל התלמיד, פתאום בלי שום עזרה מוקדמת, נותן לו מכה על הראש, התלמיד נופל, רואה ריקות ישירות. זה יכול לקרות. לזה אנחנו קוראים טאפקה. לפעמים זה הדרך היחידה להעיר את התלמיד. לפעמים בגלל החמלה של המורה, הוא חומל על התלמיד יותר ממה שאכפת לו מה התלמיד יחשוב עליו בעקבות המכה הזאת, הוא עושה לו את הטובה הגדולה ומאיר אותו, כשהתלמיד מוכן. כשהמורה סבור שהתלמיד מוכן וצריך עוד טריגר אחד כדי להעיר אותו, האם התלמיד ייתן לו לתת את המכה הזאת או לא? תלוי כמה הוא התמסר למורה הזה, תלוי כמה אמון הוא פיתח למורה הזה. אם התלמיד לא מתמסר, בטוח שהמכה לא תבוא. הוא יישאר איפה שהוא נמצא. כי המורה רק יעשה את זה כשזה מתאים. אז יש שיטות לא צפויות כאלה כדי להביא תלמיד לראייה. יש כאלה. הבודה גם לימד ריקות בשש צורות שונות, שחמש מהן לא נכונות. גם זה מגדר טפקה. החמש הלא נכונות היו טפקה. היו אמצעים שאנחנו לאו דווקא מבינים במישרין, כדי לעזור לנו לעלות בסולם ההבנה שלנו של ריקות, להביא אותנו להבנה האולטימטיבית של ריקות. אז הוא לימד את האסכולות של הוויבשיקה, ושל הסאוטרנטיקה, ושל הצ'יטמטרה, ושל הספטנטריקה, כדי להביא אותנו לרמה של הפרסנגיקה שהיא אולטימטיבית. ואת כל זה הוא לימד. וזה אומר שכשהבודה בחן את התודעה של הקהל שלו, הוא לימד רמות שונות של ריקות לקהלים שונים. וזה היה טפקה. אתם רואים מורים גדולים אומרים דברים שונים לקהלים שונים כל הזמן. דוגמה יפהפיה זה הדלאי למה. הדלאי למה בא לקהלים שונים, ושואלים אותו שאלות שקשות לנו, כמו למשל הפלות. זה כתוב במיליון מקומות שהעובר מרגע ההתעברות, והוא כבר יצור חי ואין להרוג, כי ההריגה מביאה קרמה קשה ותביא לנו סבל. ואנשים במערב מתחילים לשאול את השאלות, ובשאלות האלה הוא אומר אולי, ויש מצבים, ויש תנאים, והוא מהר יורד מהנושא. מכיוון שאולי יש לו 100 דברים חשובים להגיד, ואנשים יתבייתו על זה, והעיתונאים שיושבים בקהל יתבייתו על זה, וזה יהפוך לנושא, וזה לא הלימוד שהוא בא לתת. וזה לא הקהל לתת לו את מלוא העומק של הלימוד על אי הריגה. אז הוא יגיד דברים שונים בקהלים שונים. כשהוא מדבר עם קהל של תלמידי דרמה או של נזירים, הוא יגיד דברים כדורבנות, בדיוק כמו שהבודה אמר על סבל. דברים כדורבנות, כדי להציל אותנו ממוות. אז טפקה תורה גדולה, מתי להגיד, מה להגיד, באיזה הקשר להגיד, למי להגיד. זה קורה לנו גם כן, כשאנחנו שומעים מורים שונים לדרמה, שני למות גדולים, שאנחנו מחזיקים משניהם, ואחד אומר דבר אחד, והשני אומר דבר שסותר אותו. קשה לנו עם זה, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. לתלמיד המתחיל, או הנאיבי, או התלמיד שעוד לא צבר מספיק חסד, זה ייראה כאילו שהם סותרים זה את זה. ואז מתחילות מפלגות, אלה הולכים עם המורה הזה, ואלה הולכים עם המורה הזה. למה שלי אמר ככה, למה שלך אמר ככה, למה זה טועה, למה זה טועה, למה זה צודק, למה זה צודק. מה שהם הרבה פעמים לא תופסים, כי זה נסתר, זה שהלמות האלה יכולים להיות שני מופעים שונים של אותה ישות בדיוק. של אותה ישות בדיוק. אחד הדברים שבודה מסיק כשהוא מגיע להערה, בודה אני מתכוונת ישות מוארת, לאו דווקא בודה שחי בעודו לפני 2500 שנה, אבל גם הוא. אחד הדברים שמשיגים כשמגיעים להערה זה את היכולת לייצר מופעים כפי שמתאים לאנשים. הבודה יכול להופיע לפני כל אחד מאיתנו כפי שמתאים לנו. אז מה הבעיה להופיע כשני למות שונים במקומות שונים? זה יכול להיות מופע של אותה ישות מוארת. והישות הזאת אומרת לקהל הזה מה שהוא צריך לשמוע, ולקהל הזה מה שהוא צריך לשמוע, כי זה מה שיקדם אותה. עכשיו, זה נסתר מאיתנו, בעיני רבים מאיתנו שלא התקדמנו מספיק בדרך, ואז אנחנו הולכים ומתווכחים, מי צדק ועושים פילוגים ועושים כיתות. זה יכול להיות עוד יותר גרוע אם אלה שני למות שהם מאוד קרובים אלינו. הסיכוי הם שהם מופעים של אותה ישות בדיוק. זו ישות אחת שבאה בשתי צורות. אז למה הם לא אומרים את אותו הדבר? לפעמים הם לא אומרים אותו דבר. מופע אחד דואג לאספקט אחד בתרגול שלי ובאימון שלי. המופע השני דואג לאספקט אחר. בשביל זה חשוב הלימוד של טרנגה. חשוב לדעת מתי לקחת את זה מילולית ומתי לקחת את זה שלא כפשוטו. אם לוקחים את הלימוד הזה לרמה הגבוהה יותר שלו, אנחנו נהיים מאוד זהירים, לא רק בלימנע מלשפוט למה שני למות לא מסכימים זה עם זה, אלא אפילו למה אנשים רגילים אומרים דברים שנשמעים סותרים או לא מסכימים זה עם זה. ולפעמים אנחנו רואים את זה כחסד שנעשה איתנו, כמשהו שבא לפתוח אותנו בצורה מסוימת ולהוריד את השיפוטיות שלנו. ואולי להוביל אותנו למה שכבר לימדנו הרבה פעמים על הפרנויה ההפוכה הזאת. כי אם הבודות יכולים להופיע באין ספור צורות בפני כל היצורים כפי שמתאים לכל אחד מאיתנו, מה מונע מהם להופיע כאנשים רגילים בחיים שלי, שנראים כאומרים דברים שונים? אתם יכולים להקצין את זה לפני שאתם קמים מהמיטה. אתם שוכבים במיטה ואתם אומרים, עכשיו כל הבודות הם בישיבה עכשיו. הם מחכים עד שאני צחצח שיניים והכל. הם עכשיו עושים ישיבה. והם מחליטים מה אני צריכה לפגוש היום. מי יגיד לי א', מי יגיד לי ב', ומי יגיד לי ג', כדי להעיר אותי היום, כדי לקדם אותי עוד צעד להערה. מי יעצבן אותי, מי יחמיא לי, מי ירמה אותי, מי יכשיל אותי, מי ירחל עליי וכך הלאה, כדי לקדם אותי בדרך. וכשאני יוצאת מהמיטה כבר, הם כולם בחזרה במקומות, כולם באיקון, כולם ממלאים את התפקידים שלהם. תוכיחו שזה לא נכון. נכון, אתם לא יכולים. וזאת לא סיפור ישן. אם הבודות המוארים יש להם את היכולות האלה, ואם הם אוהבים אותי עד בלי די, אין להם שום בעיה לייצר פלנטה שלמה מלאה אנשים שכולם באים להביא אותי להערה. אין להם שום בעיה לעשות את זה. הם יכולים להופיע בכל דרך שהם רוצים. הם לגמרי בשליטה על המופעים שלהם. על אין ספור המופעים שלהם. ואנחנו לא יכולים לסתור את זה. אתם אולי לא יכולים לאשש את זה בינתיים. אבל זה מאוד מועיל לחשוב כך. כי אתם יכולים להסתכל על האנשים האלה כעל סתם אנשים מטופשים שמתווכחים ביניהם, ואתם יכולים להגיד, וואו, מה הם באו ללמד אותי? ואז החיים הופכים לחגיגה. ואם את זה אני לא יכולה לאמת ואת זה אני לא יכולה לאמת, למה שאני לא אבחר בחגיגה? אם תנסו, תראו, זה הופך לחגיגה. זו דרך מדהימה לחיות. זה טפקה. וזו ההשקפה שהיא הפוכה לגמרי למחשבה, או, האדם הזה הוא רע, האדם הזה מתנכל לי. ואז זה גורר אותי לשאול תחתיות, זה גורם לי סבל נורא. ואם הבודה טרח ללמד חמש צורות שונות, לא נכונות של ריקות, לפני שהגיע לצורה השישית הנכונה, זה רק שישה דברים. מה מונע אותו מלעשות את כל מיליון המופעים? בודה יכול לעשות מיליון דברים בשבילי. האם הבודה חייב להופיע כגבר טיבטי בשנות ה-50 עם גלימה כדי שאני אקבל את זה כלימוד של הבודה? האם זה הדבר היחיד שהבודה מסוגל לו? אתם זוכרים, דיברנו על איך הרוסי הזה שכנע את הדלאי לאמה ה-13 שהצער הוא מופע של מנג'ושרי, והם התחילו לצייר טנקות עם פרצופים רוסיים. האם הם יכולים להופיע לא כגבר, או לא בגיל 50, או לא כטיבטים? למה לא? זה לא מעבר ליכולתם של הבודה. האם הבודה יכול להופיע כקאדי במסגד וללמד את האנשים שמה, לפי מה שמתאים להם ולפי מה שהם צריכים עכשיו לשמוע? האם הוא לא יכול לעשות את זה? הוא יכול, כי הוא יכול להופיע בכל צורה. אז האם אני יכולה להחית לכת ולהגיד שבעצם כל המופעים הם כאלה של בודות שבאים לקדם אותי לפי הרמה שלי ולפי הצרכים שלי עכשיו? אז הבודה יכול לעשות סאוטרנטיקה, והוא יכול לעשות שיטה מטרה, והוא יכול להיות פרסנגיקה לפי הצרכים של הקהל. לחשוב שזה נכון וזה לא נכון, ולהתחיל לעשות מלחמות על זה, זאת תהיה השגיאה. זאת תהיה השגיאה הגדולה. אז אם נסכם את מה שאמרנו, השורה התחתונה זה א', לא לאמץ לנו אמונות לפני שבדקנו אותם, רק משום שמישהו אמר אותם זה לא סיבה טובה, גם אם הם היו אדם קריזמטי ומעניין וחדשני ומקורי ואולי מבדר, זאת לא סיבה טובה לקחת שתי דברים שלהם. אנחנו חייבים לבדוק כל דבר. אנחנו אפילו חייבים לבדוק מה שהלמה שלנו אומר לנו. כי הלמות יגידו דברים שונים בזמנים שונים, ואפילו לפעמים באותו משפט דבר והיפוכו. אנחנו חייבים לבדוק כל דבר שהלמות אומרים לנו, אנחנו חייבים לבדוק כל דבר שמורה הלב שלי או מורת הלב שלי אומרים לי. כל דבר שהם אומרים יכול להיות כפשוטו, יכול להיות טרנגי, יכול להיות טפקט. יכול להיאמר במטרה לדחוף אותי לכיוון מסוים. ולמעשה ככל שהיחסים שלי עם הלמה קרובים יותר, ככל שאני משרתת יותר ומתמסרת יותר, כל מילה ומילה הופכת לטפקה. אין מילים מיותרות ואין טעויות. ואין מעשים שגויים. אם אני מבינה נכון מה זה הערה, הלמה שלי לא יכול לטעות. כל תפקידו לגמרי זה להביא אותי להערה. אין לו שום מטרה אחרת בחייו מלבד להביא אותי להערה. זה הלמה שלי. אז הוא לא יכול לטעות. אני יכולה לא להבין. ואז אני אומרת, אוקיי, מה הטיצ'ינג פה? מה הטיצ'ינג פה? למה הוא אומר דבר והיפוכו באותו משפט? מה הוא רוצה להגיד לי? לאן הוא רוצה לדחוף אותי? לאן הוא רוצה להעיר אותי? והתפקיד שלי, לבדוק כל דבר. ואם דבר לגמרי לא מתיישב לי, אולי הוא רוצה לדחוף אותי לראות, אוקיי, יהיה זמן לעשות להפך. אולי הוא מעמיד אותי במבחן. אולי הלכתי יותר מדי בתלם מסוים ולא הפעלתי חשיבה בוחנת, והוא רוצה להעיר אותי לזה, ואז הוא דוחף אותי לאיזה משהו שהוא לא הגיוני ולא רציונלי, ואני מבינה שזה מבחן, ואני צריכה לעמוד במבחן הזה. אז בעצם הוא מחזיר את האחריות לגמרי אליי. האחריות היא תמיד אצלי. גם כשאני לגמרי מתמסרת ללמה, ועושה מאמצים אדירים למלא את הנחיית הלמה, כי זה התפקיד שלי כתלמידה, זה למלא את הנחיות הלמה, לפעמים למלא את הנחיית הלמה יהיה לעשות להפך, כי הוא העמיד אותי במבחן. וכל דבר שלמה אומר לתלמיד, אחרי שנוצרה מערכת יחסים של תלמיד ולמה, הוא או לימוד או מבחן, או שניהם. או לימוד או מבחן או שניהם. ותפקיד של התלמיד זה
לדעת מה זה מה.
ולעשות מה שצריך. אז זה מקום מאוד לא נוח, כי זה מחזיר אליי את האחריות. אני לא יכולה עכשיו להתחמק מאחורי תירוצים ומאחורי ככה כתוב. את זה לקחו ממני, זה טרנגה. אני לא יכולה להגיד ככה הוא אמר, או ככה היא אמרה, או ככה כתוב. אני לא יכולה לעשות את זה יותר. זה מחזיר את הכדור אליי, לגמרי. והתפקיד שלהם זה לבחון אותי. זה התפקיד שלהם. התפקיד שלהם זה לדחוף אותי, ואולי לבחון האם משהו שאני עושה, אני עושה כי ככה עושים, או בגלל שבדקתי ובחנתי. אז הם יעמידו אותי במבחן קשה שיכריח אותי לבחון, כי זה יהיה לי קשה, כי זה יהיה איזה דילמה. אז זה התפקיד של מורים, הם יעמידו אותנו במקומות לא נוחים. ומכל הלימוד הזה על טרנגה, מסקנה אחת היא, הסמכות האולטימטיבית זה כל אחד מאיתנו. כל תלמיד הוא הסמכות האולטימטיבית בשביל עצמו. כל תלמיד צריך בסוף, אחרי שלמד הכל, ואחרי שבחן הכל ובחן את ליבו, הוא צריך להחליט מה נכון. מתוך הלימוד, תוך שימוש בלוגיקה, תוך שימוש בהבנה, תוך שימוש בהבנה טובה של קרמה, של מה טוב, של מה רע, של מה נכון, מה לא נכון, מה יש לעשות ומה יש לא לעשות. אז זה הלימוד של טרנגה. אם זה יהיה קל, לא? אחרי שאלה, כן.
תודה על הלימוד הזה, כי אני מצאתי את עצמי ככה עם פחדים שעולים, ורציתי לשאול, בהמשך למה שאת אומרת בעצם, אם האחריות עליי היא במובן הזה שגם אם יעלו קשיים בדרך, אני מסוגלת להתמודד. כי למדנו בקורס מספר אחד שהזווית של הלימוד משמעותית, וכל שינוי בה יכול להיות מאוד הרי גורל הדרך. אז האם גם יש חלק בתוכנו עם כל המיינד המאוד מאוד מוגבל, שאנחנו צריכים להגיד, תלכי ותסתדרי, זאת אומרת, גם בי יש משהו שיכול להתמודד.
כן. שאלה מאוד טובה. אני חושבת שאספקט אחד בתשובה זה, לפני שאני יכולה לקפוץ למסקנות, ואנחנו ממליצים כל הזמן על חשיבה הגיונית, אני צריכה שיהיה לי נתונים ולעבוד איתם. אז זה דורש לימוד מסוים. זה אומר שמידה מסוימת של קרדיט אני צריכה לתת ללימוד לפני שאני קופצת למסקנות. אני צריכה להשקיע זמן מסוים לפני שאני בכלל יכולה לענות לעצמי תשובה אינטליגנטית. אם זה כן, זה לא, זה מתאים, זה לא מתאים. זה לוקח זמן של חשיפה לפני שאני יכולה באמת לעשות את המבחנים האלה היטב. אז אני מודה לך על השאלה. אם תבואי ללימוד ביום הראשון והמורה יגיד השמש כחולה, אז את תלכי. כי זה לא מסתדר לך. אבל בהנחה שזה לא קורה בלימוד שלנו, ומדובר בדברים שאנחנו עוד לא יכולים לחוות ישירות וכך הלאה, זה דורש זמן קצת להיחשף לדברים. ויהיו דברים שיעבו קושי די הרבה זמן. כי זה ייקח זמן עד שנראה ריקות ישירות. או עד שנבחח במנגנון של קרמה, אמרנו צריך לשמור יומן אולי שנה עד שרואים תוצאות. אז ייקח זמן. אז אנחנו צריכים לתת לעצמנו את הצ'אנס הזה, ובינתיים עולים קשיים. אז צריך את האורך רוח במובן של להיות מוכנים, בדיוק כמו שאת מתארת, להתמודד בקשיים כשהם מופיעים, קשיים לצורך הלימוד הרוחני. ואנחנו חייבים לקחת את המסקנות, אבל הן לא צריכות להיות חפוזות, הן צריכות להיות מבוססות היטב, כדי שנוכל להפעיל את ההיגיון הזה, אנחנו צריכים לאסוף את הנתונים. ואז אנחנו צריכים גם לתת צ'אנס ללימוד, וגם לתת לעצמנו צ'אנס. בסוף, מה שיכריע זה הקרמה כמובן. מה שיכריע בסוף זה כמה חסד עשינו. אם עשינו מספיק חסד, אנחנו נדחף אל האמת יותר מהר. אז כשקשה לנו, כשאנחנו לא יודעים, שתי המלצות אני אתן. אחת, כשמשהו לא ברור לנו וקשה לנו איתו וספקות שנמשכים, לא לפסול אותו על הסף, לשים אותו על המדף, להגיד, זה אני עכשיו לא מבינה, אמרו את זה גדולים וחכמים, אני לא מתחברת. לא לפסול את זה, לא לשלול את זה, להיות צנועים, להגיד, אוקיי, אני לא מבינה, אני שם את זה למדף, יום אחד אולי אני אבין. אבל לא ליפול ללוקטה, לראייה השגויה שפוסלת, בזמן שאין לי עוד אמצעים לפסול, יש לי רק אי-הבנה, או אני עוד לא הבנתי. אז זה דבר אחד, זה לתת לעצמנו צ'אנס, לשים את זה על המדף, ולא לצבור את הקרמה הרעה של לפסול דברים של ישויות מוארות, בלי שבדקתי אותם ממש. זה א', ב', לעשות הרבה חסד. במיוחד כשקשה, תלכי לעזור למישהו שצריך עזרה, תתנדבי איפשהו. הכי טוב זה לעזור למישהו שמתקשה בספקות אולי בנושאים שאת כבר פתרת. ולעזור להם. וזה יוצר זרעים קרמיים כדי אחר כך להיפתח ולקלוט. תודה רבה על השאלה.
מה קורה לאדם שהולך בדרך הדרמה ומחליט לעשות הפסקה, מחליט לעשות קצת נגעים רוחניים, ואחרי זה אומר, אוקיי, סליחה, אני סולח לעצמי, ואני מתחיל להיות ילד טוב ולעשות מלא חסדים. האם יש איזה סליחה או שזה נצבר בקרמה והוא חוטף את זה אחר כך?
ביהדות אמרו על זה מאוד יפה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, נכון? אדם שהלך בדרך וירד ממנה וראה כמה הדרך חשובה, הסיכויים שלו להצליח הרבה יותר טובים, אולי ממי שלא בחן אותה. זה לא אומר לרדת מהדרך ולהתחיל לעשות חטאים, אבל לפעמים יש יותר הבנה של סבל, כי אם אנחנו לא שומרים על הנדרים ולא מתרגלים את הדרמה, אנחנו נצבור קרמה שלילית ויבוא סבל. וכמו שדיברנו הרבה, הסבל יפתח אותנו, ואז אולי נכנס לדרך במשנסה, ויש דרכים לטהר קרמה, ואנחנו מלמדים אותם. תודה רבה.
יש לי איזה שיתוף קטן, אם זה בסדר. התלבטתי בכלל לשתף, אחרי זה אני צריך להתמודד עם מצבורי הגאווה שעולים, ולטהר אותם, אבל אמרתי אולי בכל זאת יהיה לזה ערך. לפני שבוע הזמין אותי לתת היום הרצאה לפני קהל של חרדים בירושלים, שהם בית ספר לחינוך מיוחד שם. ואמרתי, מה אני כבר ילמד אותם? אדם חילוני שבבוקר קד לפסלים ושם דמות נשית על הראש לפני שפוגש את הרבנים היום. והנושא היה שינוי. וכל מה שהיה לי בראש זה הטאפקה הזה, שאני צריך איכשהו לתקשר איתם עם טאפקה. והם באמת סובלים מצוקה של קיצוץ תקציבים, והם עושים עבודת קודש, הם מטפלים בילדים ממש נגועים, אני מכיר את העבודה, פגשתי אותם לפני שנתיים, בסמינר שבסוף עשיתי להם טונגלן, כשהזמנתי אותם לראות דמויות של רבנים, ובשפה שלהם. וכנראה שמשהו ידד, כי אני מצאתי שהקהל החרדי מאוד בשל הידע שלנו, וזה רק עניין של לראות את זה. אז היום הייתה לי התנסות שאישרה את זה, ואולי זה שאני בא לשתף, כי אולי זה יפתח אותנו קצת לקהל הזה. זה נבנה בהדרגה, כשהרעיון היה לפתוח אותם לאפשרות שהדרך היחידה בשבילהם להתמודד עם השינוי זה לעבור לניהול הקרמי. להתחיל לחשוב למורה, לא אם יש להם אמצעים או אין להם אמצעים לפתוח את השנה, אלא לדאוג שמורה אחרת יעלה את האמצעים. לאורך כל ההרצאה העיניים שלהם הלכו ונפקחו של המורות עם הרבה התרגשות. בסוף ניגשו אליי ככה המורות ואמרו, הרגשנו שאתה ממש דיברת לדברים שאנחנו מכירים, שזה עידד לנו בלב. והם התחילו ברצף של פסוקים לצטט לי את מה שאני אמרתי רק בשפה שלהם. ואחריי הייתה ההרצאה של הרב, הוא אמר, טוב, אני חושב שאני כבר לא צריך לדבר היום. והמשכתי לדבר כבר בהתלהבות, כמה אבל הם אמרו, אתה ממש מדבר כמו אחד הרבנים שלנו. אז רציתי להגיד שאנחנו כנראה לא כל כך רחוקים מהם, ושאולי זה קל שאנחנו צריכים להחזיק אותו בראש.
תודה רבה לרב דודו. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה על הדברה. על הלימוד המדהים, תודה רבה. תודה רבה, לשם כולנו. אז אני שמחה לפתוח ברגע זה את שבוע הספר של ההוצאה לאור. אנחנו משיקים למעשה 4 ספרים בביקור הזה, ודיסק. אולי זה הזמן להגיד שזה לא אני עשיתי את זה. יש פה בודות שאתם פשוט לא מבזעים ומבינים. אוסף של מלאכים שלמים שכל אחד עושה. זה מפעל של צוות אדיר שעובד. וזה נורא מרגש כי אנשים ניגשים אליי ואומרים לי, חברה שלי קראה את הספר הזה ובעקבות זה היא באה ללימוד ולחבר הזה היה תובנה. ואנשים מגיעים, וזאת הייתה בעצם המטרה, איך מצד אחד לשמר את הלימוד המדהים הזה ומצד שני איך לחשוף אותו לאנשים שונים, לקהלים שונים בשפות שונות ולכן גם המגוון הוא כל כך גדול. ותודה רבה למדבר על מי שלא יודע למדבר עובדת שעות, שעות, שעות. אני לא יכולה להגיד כמה שעות. בשביל להכין ולתרגם ולערוך ולשכפל ולא יודעת כבר מה לעשות שם. אז קודם כל בואו נגיד לה עוד פעם תודה. אז מה יש לנו בשבוע הספר הזה? קודם כל, 4 ספרים שאנחנו משיקים במהלך השבוע הזה, הם יהיו במבצעים מיוחדים שאתם תראו. אז אם יש לכם אנשים שאתם אוהבים וקוראים ללבכם, אין מתנה שתשווה לתת להם את מתנת הדרמה, נכון? אז הלימוד הזה הוא נמצא גם בדיסקים. כל מה שלמדנו גם להרוג את הכעס, שזו מהדורה חדשה ומעודכנת, גם חדוות המאמץ, גם שני לוג'ונגים. הלימוד של המדבר דיברה אתמול על 5 הכוחות, אז 5 הכוחות לפני המוות נמצאים כחלק מסדנת מוות, כהרצאה מיוחדת שהיא נתנה. זה לימוד שאי אפשר בכלל לתאר אותו. מי ששומע את הלימוד ורוצה אחר כך לעשות רק מדיטציות, בהתחלה לוקח זמן, אני יכולה להגיד לכם מניסיון אישי, שאני בהתחלה ישבתי במדיטציות, כי לא ידעתי לעשות מדיטציה, אז שמעתי את הכל, ולאט לאט זה נכנס. כל הדיסקים עומדים לרשותכם, כדי שתוכלו להפנים את הלימוד. כל דיסק מכיל בין 12 ל-20 שעות לימוד, זה לא שעה, וזהו, אז אני מקווה שתהנו מהמבצע הזה, ועוד פעם תודה רבה על המדבר עלינו. דליה שמנהלת את החנות. ויש פה צוות שלם של אנשים שעוזרים בחנות, ויש יהודית שעושה את הגרפיקה, וגילד, ורחלי עוזרת לנו עם הגרפיקה, ואילן המתרגם, ונועה עם הגרפיקה, ואמרתי לכם, יש פה 10 אנשים. אז תודה רבה.
כל החי למריאה, מכלולים
אשר משני אלו הם נוגעים, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משני אלו הם נוגעים.